סוכה, דף מם, מתחילים בעזרת השם, 11 שורות מלמעלה, במילים תמה דלולב. פעם בשבע שנים, כל עם ישראל, בכל מקומות מושבותיהם, בכל העולם כולו, מצדיעים לאותם חקלאים, גיבורי כוח עושה דברו, שרבי יצחק נפחה אומר עליהם במדרש תנחום התחילת ספר ויקרא, מי הם אותם גיבורי כוח? אלו השומרים, שומרי שביעית, שומרים לא לעבוד בשדה בשנת שמיטה. איך אדם יכול לראות את מקור הפרנסה שלו מהצד, ולא לצאת לעבודה, להביא פרנסה הביתה? איזה גבורה, איזה אמונה בקדוש ברוך הוא. כולנו מאתרים אותם בכתר, כתר של הערכה. מה החלק של כל אחד אבל מעם ישראל, שבו הוא יכול גם להיות שותף בקיום הלכות שנת השמיטה? זה יכולים להיות מגוון של הלכות, מעציצים שאנשים מגדלים, אלה שיש להם גינות, אלה שקונים פירות מאוצר בית דין. אבל בחג הסוכות, כשכולנו יוצאים לקנות ארבעה תמינים, אז אם זה שנת שמיטה, או שנה אחרי שנת שמיטה, כל אחד מאיתנו צריך להשגיח היכן הוא הולך לקנות את ארבעת המינים, ואיך הוא קונה את ארבעת המינים, כדי שהוא לא ייקשל בכל מיני מכשולים שעלולים להיווצר, הלכות מיוחדות שאנחנו איננו רגילים אליהם, שקשורות לשנת שמיטה. במשנה, בדף למתת, המשנה נתנה הוראה, כשאחד הולך לקנות לולב, אתרוג, מאחד שאינו נאמן, עם הארץ, יש לנו בעיה. יש בעיה לקנות ממנו דברים שקדושים בקדושת שביעית. כי הברייתא אומרת, אין מוסרים דמי שביעית לעם הארץ יותר מכדי מזון שלוש סעודות. אני לא יכול לתת לו כסף של שביעית לעם הארץ, אלא רק מספיק כסף כדי מזון שלוש סעודות. אולי נגיד את זה במילים יותר פשוטות. אם יש כאן איזה אחד שבא למכור פירות שקדושים בקדושת שביעית, ברגע שאני קונה ממנו את הפירות, הכסף שהיה אצלי היה חולין, אבל כשהוא מגיע לידיו תמורת הפירות שהוא נותן לי, אותם פירות מתקדשים בקדושת שביעית. כשהוא מקבל את הכסף הזה, אני יכול להיות בטוח שהוא ישמור על הכסף הזה בקדושת שביעית כדת וכדין? למשל, שהוא לא ילך לשמור על הכסף הזה? הרי שביעית, אחד מהדברים שצריכים לסיים, לבאר את השביעית בשנת השמיטה. בפרט, יש פירות מסוימים שכשהם נגמרו בשדה, אנחנו צריכים לבאר אותם מהבית. מפקירים אותם בדרך כלל. אז אותו עם הארץ, שהוא לא מקפיד, הוא לא ישמור על קדושת השביעית שבה בדמי השביעית. אז כדי מזון שלוש סעודות עוד אפשר לתת לו, כי הוא יקנה עם זה אוכל לשלוש סעודות. הוא לא ילך להשתמש עם הכסף הזה ולחסוך את זה ולהשתמש עם זה אחרי זמן הביור. אז אם כן, הברייתא אומרת שאני לא יכול לתת כסף לאדם, כסף של שביעית לאדם שהוא חשוד שהוא לא נזהר בענייני שביעית. לכן אתרוג שקדוש בקדושת שביעית אני לא יכול לקנות ממנו. אז אומרת שם המשנה, אם אתה בא לקנות אתרוג ולולב, את האתרוג אתה לא יכול לקנות. מה תעשה? תקנה לולב מעם הארץ, תשלם לו על הלולב, כי בלולב אין קדושת שביעית, אין קדושת שביעית, תכף נסביר גם למה, ותשלם לו, נאמר, אם הלולב אמור לעלות 100 שקל והאתרוג אמור לעלות 200 שקל, אז אם זה אחד חבר שמוכן לתת לך אתרוג במתנה, תשלם לו 100 שקל על הלולב ואת האתרוג הוא ייתן לך במתנה. ואז רב הונא בא ואומר בגמרא, שאם זה מדובר פה על עם הארץ כזה שלא מוכן לתת מתנה אתרוג, למה שייתן מתנה? הוא רוצה שתשלם לו על זה בתמורה. אז אתה יכול לשלם לו על הלולב גם את המאה שקל של הלולב, ואתה מבליע לו ונותן לו עוד 200 שקל תמורת הלולב, אבל בעצם אתה מבליע פה את הסכום של האתרוג. הוא מבחינתו קיבל את ה-300 שקל שלו, אבל אתה לא שילמת על האתרוג, אתה שילמת על הלולב. והגמרא שואלת, לא מובן למה ללולב אין קדושת שביעית? למה שללולב לא יהיה קדושת שביעית? איך על הלולב אתה יכול לשלם? ואת עוד מבליע את דמי האתרוג בלולב. אנחנו היום בעזרת השם נעסוק בהרחבה, ונגיע למסקנה שזה לא כזה פשוט בכלל שבלולב יש קדושת שביעית. אבל הגמרא הגיעה מתוך נקודת הנחה שבלולב יש כן קדושת שביעית. ואם כן, איך אני יכול לשלם על הלולב? ואז הגמרא השיבה תשובה ואמרה, שאנחנו מדברים כאן ממש בתחילת שנת שמיטה, חג סוכות, שהוא ממש 15 יום מאז שהתחילה שנת השביעית, בראש השנה התחילה שנת השמיטה, תוך שבועיים הגענו לחג הסוכות. עכשיו, לולב, שאנחנו עכשיו נקצוץ אותו מהאילן, אפילו אם נקצוץ אותו בשנת שביעית, אין בו קדושת שביעית. כי מה שקובע האם הלולב קדוש בקדושת שביעית או לא קדוש בקדושת שביעית, זה לא מתי קצצנו אותו, אלא מתי הוא התחיל את הגדילה שלו, מתי הוא חנת. ומכיוון שרוב גדילתו הייתה בשנה השישית, ערב שנת שביעית, אז נכון שקצצנו אותו בתחילת שנת שביעית, אבל אין לו קדושת שביעית. לעומת זאת, אתרוג, אנחנו סוברים כמו דעת רבותינו שבאושה, שהם סוברים שאתרוג הולכים אחרי לקיטה, מתי שאני קוצר, מתי שאני כותף את האתרוג, זה הזמן שקובע אם תהיה לו קדושת שביעית או לא תהיה לו קדושת שביעית, ואם אני קצצתי את האתרוג אחרי ראש השנה של שנת שמיטה לקראת חג הסוכות, אז על האתרוג יש כן קדושת שביעית. זה הסיבה שהלולב אין בו קדושת שביעית, ובאתרוג יש לו כן קדושת שביעית. וכאן הגמרא מיד מקשה קושייה. וזה פותח בפנינו את הנושא המרכזי שבו נעסוק בחלק הראשון של השיעור שלנו היום. בעצם התורה אומרת, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. זאת אומרת שהקדושת שביעית נתפסת בדברים שקשורים לאכילה, בפירות, בירקות. מה הקשר לולב? מי שהוא אוכל לולב, למה שתהיה בזה קדושת שביעית? אני הולך ואוסף עצים בשדה שגדלו בשנת שביעית וכי יש בהם קדושת שביעית, ואם זה נאמר עשבים עם ריח טוב, לפי מה אני קובע באיזה סוג יבול יש בו קדושת שביעית ובאיזה סוג יבול אין בו קדושת שביעית? אם נדבר על תרופות, אם נדבר כשבן אדם לוקח, משתמש בשביל מאור, בשביל חימום, עצים לחימום, להסקה, האם בעצים האלה יש קדושת שביעית? עכשיו, הפתח שחכמי ישראל מצאו בתורה לרבות דברים נוספים חוץ מאכילה שגם בהם יש קדושת שביעית, כי התורה לא אומרת והייתה שבת הארץ לאוכלה, היא מוסיפה ואומרת לכם, לכם לאוכלה. כשכתוב לכם, בדרך כלל זה בא לומר לכל צורכיכם, לא בדווקא אכילה. השאלה היא, התורה בכל זאת כתבה אכילה, אז זה אומר שגם כשאתה מדבר לכל צורכיכם, זה צריך להיות דברים שדומים לאכילה. ולכן, במסקנת הדברים, הגמרא תביא שתי דעות, דעת חכמים ודעת רבי יוסי. מה בעצם אנחנו לומדים מהאכילה? שכל דבר שדומה לו, באיזה דבר הוא צריך להיות דומה לו כדי שיהיה בקדושת שביעית? לפי דעת חכמים, כל דבר שהוא כמו אכילה, אכילה, כשאני אוכל את הפרי, באותו זמן שהפרי מתקלה, מתבאר, אני נהנה. האכילה שלי מחלה את הפרי. שתייה, כשאני שותה, השתייה מתקלה. תוך כדי השתייה שלי, תוך כדי ההנאה שלי, זה מתקלה, כל השתייה נגמרת. אז נרבה כל דבר שהנעתו וביעורו שווים. אז גם הוא יהיה בו קדושת שביעית. רבי יוסי לעומת זאת אומר, לפי דעתי אני מרבה דברים אחרים שדומים לאכילה. כל דבר ששווה בכולם. אוכל, כולם צריכים לאכול. מישהו מכיר אחד שלא צריך לאכול? דבר שכולם צריכים, זה יבול כזה מתקדש בקדושת שביעית. בעצם החילוק המרכזי בין דעת חכמים לבין רבי יוסי, זה לעניין עצים. סתם עצים שאוספים אותם להסקה, כדי להתחמם. עצים כאלה בדרך כלל מבעירים אותם, כשהאש בוערת לא כל כך משתמשים בהם. ממתינים עד שהאש תדעך, וכשהעצים הופכים להיות גחלים, אז מחממים בהם דברים. זה אומר שהגחלים כבר נמצאים במצב שהעץ קלה, ורק אחרי שהוא התקלה, אז מתחילים ליהנות ממנו. אז לפי דעת חכמים, שהם סוברים שרק דבר שהנעתו וכיליונו, ביורו, שווים, רק הוא קדוש בקדושת שביעית, אז עצים אינם קדושים בקדושת שביעית. לעומת זאת, לפי דעתו של רבי יוסי, כל דבר שראוי לכולם, כמו אוכל שראוי לכולם, יש בקדושת שביעית, אז גם עצים, כולם זקוקים לחימום, כולם זקוקים להסקה, לבישול, אז אם כן, עצים כן יהיה קדושת שביעית לפי דעתו. כל השאלה היא לעניין לולב. לולב, השימוש שהיו משתמשים בו, דבר מאוד מעניין. היו כנראה קוטפים את העלים או לא קוטפים את העלים, אם כן היו קוטפים, אז אחר כך היו קושרים את העלים יחד, והיו משתמשים עם זה מה שנקרא היום מטאטא. היו מטאטאים עם זה את הרצפה. היו מכבדים עם זה את הבית. השאלה היא, מטאטא זה דבר שהוא ראוי לכולם? זה הנעתו וביורו וכיליונו שווים? התשובה היא כן. זה גם הנעתו וביורו שווה, כי בזמן שאני מטאטא, באותו זמן העלים מתקלים, ומצד שני, זה גם דבר שהוא שווה לכל בית. איזה בית לא צריכים מדי פעם לנקות את הרצפה? ולכן, היה צריך להיות שלולב יהיה בו קדושת שביעית. במסקנת הדברים, אנחנו נראה, קודם כל, רוב השימוש של אותם לולבים, הם הרי לא בשביל לטאטא, כי הלולבים שאנחנו מדברים עליהם זה למצווה. אז לכן יש אומרים שבכל אופן, אין קדושת שביעית בלולב. בנוסף, גם אם כן, הרי היום בזמננו מי משתמש עם לולב כמטאטא? כשנוטעים היום עץ דקל, אף אחד לא חושב שהלולבים ישתמשו למטאטא. ולכן, באמת רוב הפוסקים סוברים שבזמננו אין בלולב קדושת שביעית. עכשיו נעבור בעזרת השם, כל הדברים האלה, בצורה מפורשת ומפורטת בתוך דברי הגמרא. כמו שאמרנו, הסיבה, למה כשאני בא לקנות אתרוג ולולב בשנת שביעית מהמארץ, שלא נאמן להשתמש עם דמי השביעית שאני הולך לתת לו, עם דמי השביעית, אם אני אתן לו, הוא לא ישתמש איתם כראוי. איך אני קונה ממנו לולב ואתרוג בשנת שביעית? אז אמרנו שאני נותן, משלם לו על הלולב, ואת האתרוג אני לא יכול לשלם, אז או שהוא ייתן לי את זה במתנה, או שהוא יבליע את הסכום של האתרוג בתוך הכסף של הלולב. כמו שאמרנו, האתרוג שווה נאמר 200 שקל, הלולב 100 שקל, ניתן לו 300 שקל על הלולב. עכשיו, הסברנו מה ההבדל, כי הלולב חנת בשישית, ולכן הולכים בו אחרי שנת שישית, אז אין בו קדושת שביעית, והאתרוג, לקטו אותו בשנת שביעית, ואצל האתרוג, אנחנו אומרים, כמו דעתם של רבותינו באושה, שהולכים באתרוג אחרי לקיטה, ולכן מכיוון שלקטנו אותו, כתפנו אותו בשנת שביעית, יש בו כן קדושת שביעית. שואלת הגמרא, תמה, הסיבה שהוא יכול לקנות את הלולב מהמארץ, בתשלום, דלולב בר שישית הנכנס לשביעית הוא, מכיוון שבלולב אין קדושת שביעית, כי על לולב הולכים אחרי חנתה, הגדילה שלו הייתה בשנה השישית, ולכן אין בו קדושת שביעית. הד השביעית, אבל מה יהיה? שנה אחרי שנת שמיטה, בשנה השמינית מה שנקרא. נאמר שנת תשפ"ב היא שנת שמיטה, אז נאמר בשנת תשפ"ג, מה יהיה אז? הרי הלולבים של שנת תשפ"ג יהיו כאלה שגדלו בשנת שמיטה. אז אם כן, אתה אומר שיהיה בהם כן קדושת שביעית? למה? עמי, עצים באלמה הוא, ועצים באלמה, ועצים הרי לפי דעת חכמים, אין בהם משום קדושת שביעית. למה? מכיוון שכמו שהסברנו בדברי הפתיחה, שאני נהנה מן העצים רק אחרי שהעצים כבר הפכו לגחלים. אני לא נהנה מהם בזמן שהם מתקלים. אחרי שהם קלו, רק אז אני מתחיל לנות מהם. לעומת זאת, ולכן זה לא דומה לאכילה. שהאכילה, אני נהנה ממנה באותו זמן, היא מתקלה. כמובן שזה לפי דעת חכמים. במסקנה הגמרא תגיד שלפי רבי יוסי, באמת, עצים, יש בהם קדושת שביעית. אבל בכל זאת לולב ייתכן שלא יהיה בו קדושת שביעית. איפה מצאנו מקור בעצם מדעת חכמים שסוברים שבעצים אין קדושת שביעית? דתניא ברייתא, ככה הגרסה. עלי קנים ועלי גפנים, בקיצור עצים שמיועדים אפשר לאכול אותם, אבל אפשר גם כן להשתמש בהם להסקה. אז שגבבן לחובה על פני השדה, אם הוא אסף אותם לחובה, הכוונה להכביל, לשמור על פני השדה, תלוי למה הוא אוסף אותם. אם לקטן לאכילה של בהמות, אז מיועד לאכילה, יש בהם משום קדישת שביעית, אבל אם לקטם לעצים כדי להסיק בהם, לבשל בהם, אין בהם משום קדושת שביעית. אז אם כן, קודם כל נציין שוב שזה לפי דעת חכמים, בהמשך נראה דעתו של רבי יוסי, שהוא סובר שבעצים יש כן קדושת שביעית. בכל אופן, לולב לכאורה הוא גם כן רק עץ, אז אם כן, למה שבכלל יהיה בו קדושת שביעית? מה זה משנה אם זה לולב של שישית, לולב של שביעית, לולב של שמינית? בלולב לא אמורה להיות קדושת שביעית אף פעם. אז למה הגמרא, כששאלו אותם, מה הסיבה שאפשר להבליע את דמי האתרוג בלולב? למה בכלל אפשר לשלם על הלולב? אז מה היא צריכה להתפתל ולענות? מדובר פה בכזה לולב שהוא עדיין לא קדוש בקדושת שביעית, כי עדיין כי הוא גדל בשישית, מה זה משנה? לולב אין קדושת שביעית אף פעם לכאורה. מתרצת הגמרא, לא, זה לא ראיה, כי עצים הם בהם קדושת שביעית, אבל בלולב יש כן קדושת שביעית. מה ההבדל? מה הסיבה שבעצים אין קדושת שביעית? שאני הטעם דאמר קרא, כמו שאמרנו, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. מצד אחד, קדושת שביעית זה בדברים של אכילה. מצד שני, כתוב כאן לכם שזה מרבה לכל צורככם. אז זה צריך שיהיה לכם דום ידה לאוכלה. במה? אז כמו שאמרנו, לפי דעת חכמים, מה שהאכילה מגדירה לנו, זה את העניין הזה שכשאנחנו אוכלים, תוך כדי ההנאה שיש לנו מהאוכל, האוכל מתקלה. מי שהנאתו הוא ביורו שווה. למשל, גם אכילה, אבל גם שתייה. גם שיחה בשמן. הדלקת הנר. הדברים האלה, תוך כדי שהם מתקלים, אתה נהנה מהם. הלא, יש בהם קדושת שביעית. לעומת זאת, יצאו עצים שמיועדים להסקה, הם לא אכילה, לא אוכלים אותם, זה בוודאי, והם גם לא דומים לאכילה, שהרי הנעתם אחר ביורם. אחרי שהעצים סיימו לבעור, האש סיימה להתלקח, והיא הולכת ודואכת, ואז זה הכל הופך להיות גחלים, מאז ועלה מתחילים להשתמש בהם להסקה. אז רק אחרי שהוא יתבאר לגמרי מתחילים ליהנות ממנו, זה לא הנעתו וביורו שווים, לכן אין בו קדושת שביעית לפי דעת חכמים. שואלת הגמרא, כן, אבל לפני השאלה של הגמרא, אבל לעומת זאת לולב, למה משתמשים עם לולב? בזמנם בכל אופן, לטטא את הבית. כשאתה מטטא איתו הוא נשחק. אני נהנה מזה שמטטים לי את הבית, או שאני בעצמי מפשיל שרבולים ומטטה את הבית. ובאותו זמן העלים של הלולב נשחקים. אם כן, הנעתו וביורו שווים, אז לכן יש בו קדושת שביעית. שואלת הגמרא על עצם הרעיון שאתה אומר, שעצים, ההנאה שלהם רק אחרי שהם מתבארים, רק אחרי שהאש דעכה, ויש פה גחלים, רק מאז אני נהנה. מי אמר? לא כל עצים זה ככה. יש הרי עצים מסוימים שמשתמשים בהם תוך כדי שהם בוערים, והעיק העצים דמושכן, למשל עץ שמן, שהוא יש בו הרבה שמנוניות, מדליקים את העץ כדי לעשות ממנו לפיד, וליהנות מהאור, ותוך כדי שהוא בוער אני נהנה, הנעתו וביורו שווים, אז למה אין בו קדושת שביעית? הרי בזה הנעתם וביורן שווה. מתרץ את הגמרא, אמר רבה, גם העצים האלה, מכיוון, אפילו שיש כאלה שמשתמשים בהם להדליק אור, ואז ההנאה היא באותו זמן שהוא מתבאר, בכל זאת הם בו קדושת שביעית. למה? סתם עצים להסקה הן עומדים. סתם עצים, למה הם מיועדים? להסקה. אז גם אם יש לך עצים שמיועדים לאור, להשתמש בהם כלפיד, בכל זאת הם בהם קדושת שביעית. אגב, כאן אפשר להסביר שתי אפשרויות מה יהיה לגבי לולב. ההסבר הפשוט שהרבה מאוד מסבירים, שלולב לעומת זאת, מכיוון שרוב השימוש שלו זה לטטא את הבית, לכן הוא כן יהיה בו קדושת שביעית. אבל בספר כפות תמרים, ואמר באותו כיוון גם כן החתם סופר, הם שניהם למדו מהסוגיה הזאת, שבעצם המסקנה של הגמרא, שגם בלולב אין קדושת שביעית, נכון שיש לולבים שמשתמשים בהם כדי לטטא את הבית, לכבד את הבית, אבל רוב הלולבים לא מיועדים לזה. אולי כי הם מיועדים למצוות ארבעת המינים. לכן, אין בהם קדושת שביעית. כאן הגמרא מביאה את הדעה השנייה, דעתו של רבי יוסי. כמו שאמרנו בפתיחת הדברים, שאומנם חכמים למדו נכון, היבול כדי שיהיה קדוש בקדושת שביעית, התורה אומרת לאוכלה, דברים שמיועדים לאכילה, אבל גם לכם, כל דבר שדומה לאכילה. לפי דעת חכמים, איזה דבר שדומה לאכילה? הכוונה שכמו שאוכל, כשאדם אוכל, תוך כדי שהוא נהנה, האוכל שלו מתבאר ומתקלה, כל דבר שאני נהנה ממנו, תוך כדי שהוא מתבאר ומתקלה, יש בו קדושת שביעית. לעומת זאת, הגמרא מביאה פה עכשיו את דעתו של רבי יוסי שחולק, והוא סובר שההגדרה של יבול כדי שהוא יחשב קדוש בשביעית, קדושת שביעית, בזה שהוא דומה לאוכל, לפי דעת רבי יוסי ההגדרה היא שונה. אלא ההגדרה היא כמו אוכל, זה דבר שראוי לכולם, כל אחד צריך לאכול, ככה כדי שדבר יהיה קדוש בקדושת שביעית, זה צריך להיות דבר כזה שראוי לכולם, אפילו עצים, שהם לא מיועדים ליהנות מהם תוך כדי שהם בוערים, אבל מכיוון שזו הנאה שכולם זקוקים לה, לכן יש בה עצים כן קדושת שביעית, והוא ימעט דברים אחרים. זה מה שאומרת הגמרא, בעצם ועצים להעסקה תנאי היא, האם עצים שמיועדים להעסקה, יש בהם קדושת שביעית? כמו שאנחנו נראה, מכיוון שכולם נהנים מהעצים האלה, זה הנאה שראויה לכולם, או שאין בהם קדושת שביעית, כמו שאמרנו לאל, מכיוון שההנאה מהם היא רק אחרי שמתבארים, בעצם תנאי היא, יש בזה שתי דעות, אמרנו דעת חכמים, אבל יש גם דעתו של רבי יוסי. דתניא, קודם כל הברייתא מביאה את דעת חכמים שהבאנו עד עכשיו, אין מוסרין יין שעשוי מפירות שביעית, מענבים שקדושים בקדושת שביעית, אסור לי להשתמש עם היין הזה לא למשרה, אני לא יכול לשרות בו פשטן כדי לשבח את הפשטן ולאבד את הפשטן, ולא לכבוסה. הפסוק אומר שם בברכה שמברכים, אני זוכר טוב את אשר בפרשת ויחי, כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. זאת אומרת, כיבס ביין לבושו, עם יין אפשר לכבס כנראה. ואם כן, אם אדם מחבס ביין, זה אסור אם זה יין של שביעית, ולא לכבוסה. אין מוסרין יין של פירות שביעית, לא למשרה, לשרות את הפשטן, ולא לכבוסה. מה הסיבה? מכיוון שההנאה שאני נהנה מהשביעית, צריכה להיות שבאותה הנאה שאני נהנה, אז השביעית מתקלה גם מן העולם. בעצם זה סוג זווית אחרת מהכיוון שהלכנו בו עד עכשיו, אבל בעצם זה אותו דבר. עד עכשיו אנחנו כמה הולכים בכיוון, תגיד לי, לפי מה אני קובע איזה יבול יש בו קדושת שביעית ואיזה אין לו? אז אמרנו שני דעות, או דבר שמתקלה באותו זמן שאני נהנה ממנו, או דבר כזה שראוי לכולם. בעצם כשאני אומר שמתקלה באותו זמן שאני נהנה ממנו, זה גם יכול לקבוע איזה סוג יבול קדוש בקדושת שביעית, אבל זה גם יכול לקבוע איך אני משתמש בדברים שקדושים בקדושת שביעית, אני צריך להשתמש דווקא בצורה כזאת לאוכלה. כמו שאני אוכל, התורה אומרת, אני נותנת לך רשות ליהנות מפירות שביעית, אבל דווקא תהנה בצורה כזאת שדומה לאכילה. זה אותו כיוון רק בצורה אחרת. זאת אומרת, במקום לומר שאני, מה, לפי מה אני קובע מה קדוש בקדושת שביעית, אני הולך באותו כיוון ולפי, אני מחליט איך אני נהנה מדבר שקדוש בקדושת שביעית, דווקא בצורה כזאת, שדומה לאכילה, שהנעתו הוא ביורו שווין. עכשיו, כשאני מחבס בגד, אני לא נהנה מעצם הכביסה, תאמין לי, הייתי שמח שאני לא הייתי זקוק לחבס. ברוך השם, היום יש מכונות כביסה, וכבר יש גם מכבסות, וברוך השם, זה חוסך לאנשים עבודה, אף אחד לא נהנה מעצם הכיבוס. ממה האדם נהנה? מזה שהבגד שלו מחובס. ההנאה היא מתי שהאדם לובש את הבגד, אחרי שכבר חיפשו את הבגד. בשעת ביורו, של הביורם של פירות השביעית, בזמן הקיבוץ לא נהניתי, אני נהנה אחר כך, אחרי שהיין מפירות שביעית התקלה כבר, רק אחר כך אני נהנה מהבגדים המחובסים. לכן אסור ליהנות בצורה כזאת מיין של שביעית. רבי יוסי אומר, מוסרים יין של שביעית בשביל לחבס ובשביל לשרות פשטן. כי לפי דעתו, העניין שמשווים את הקדושה של שביעית לעניינים שקשורים לאכילה, זה לא בשביל לומר, מצד אחד, שלקבוע מה נחשב קדוש בקדושת שביעית, דבר שדומה לאכילה, ומצד שני, איך אני משתמש עם דבר שקדוש בקדושת שביעית, כמו אכילה, דיינו שהנעתו וביאורו שווה. כן, זה צריך להיות דבר שדומה לאכילה, אבל לא בזה שזה הנעתו וכליונו באותו זמן, אלא לפי דעתו של רבי יוסי, אנחנו משווים את כל הדברים האחרים שאנחנו נהנים מהאתרוג, אנחנו משווים את זה לאכילה, בזה שזה סוג של דבר שראוי לכולם. עכשיו, זה מצד אחד יכול לקבוע איזה סוג יבול קדוש בקדושת שביעית, כזה יבול שנהנים ממנו כולם, שהוא ראוי להנאה לכולם, כמו עצים, כולם נהנים מההסקה של העצים. מה לא? למשל תרופות, מקווים שאף אחד לא יזדקק לתרופות, רק חולים צריכים שנזכה כולנו לבריאות. אז אם כן, הרעיון, מה שלומדים מהאכילה זה צריך שיהיה דבר שראוי לכולם. עכשיו, זה גם קובע מה קדוש בקדושת שביעית, דבר שהוא ראוי לכולם, רק הוא קדוש בקדושת שביעית, פירות וגם עצים, לפי דעת רבי יוסי, וזה גם קובע איך אני נהנה מדברים שקדושים בקדושת שביעית, שזה דווקא על ידי דברים שראויים לכולם. כביסה כולם זקוקים לחבס. יש דברים אחרים שלא ראויים לכולם. הגמרא תביא בהמשך שתרופות למשל, או למשל לזלף, לעשות ריח טוב בבית. היום יש לנו מבשמי אוויר, יש כאלה שיש להם גם ביסום אוטומטי, שכל כמה זמן הוא ככה מבשם את המקום. אבל בזמנם, איך היו מזלפים, עושים ריח טוב? היו משתמשים עם יין למשל, היו ככה מזלפים בחדר שיהיה ריח קצת יותר נעים, או דברים אחרים שהיו, מיצים אחרים שהיו שופכים. שמן הפרסמון או דברים מעין אלה עושים ריח טוב. אז זה סוג של דבר שרק מפונקים, רק עניני טעם, הם צריכים את הריח טוב הזה. אז זה לא דבר שראוי לכולם. אז זה לא עושים בפירות של קדושת שביעית. או למשל, אחד אכל הרבה אוכל ופתאום הוא רואה שמביאים מעדני מלאכים והוא שבע. אז הוא רוצה להקיא את מה שהוא אכל, אז הוא לוקח איזושהי תרופה שגורמת לו להקיא כדי שהוא יוכל לאכול עוד. אז זה גם דבר רק של מפונקים, זה לא דבר שהוא ראוי לכולם. אז אומר רבי יוסי, אלה הם הדברים שהתורה ממעטת מלאוכלה, ולא אלה, לא הדברים האלה, שהם לא ראויים לאכילה, הם לא כמו אכילה, הם לא דברים שראויים לכולם. אז אם אנחנו רוצים לסכם, בעצם יש לנו כאן, אפשר לומר, שתי גישות. מה לומדים מהמילה לאוכלה? חכמים מגיעים מגישה כזאת, שלאוכלה, זה בא ללמד אותנו כיוון. כשתורה אומרת שקדושת שביעית זה לכם, לכל צורכם, זה דווקא מה שדומה לאוכלה. דברים כאלה שאני תוך כדי שנהנה מהם, הם מתקלים. אז מצד אחד הם קדושים בקדושת שביעית, כאלה דברים שהדרך הנאה, רוב הנאה שלהם זה בצורה כזאת, ומצד שני גם זה הדרך היחידה שמותר לי ליהנות מדברים שהתקדשו בקדושת שביעית, דווקא הנאה כזאת, שתוך כדי שאני נהנה הדבר מתקלה. רבי יוסי בא מגישה אחרת. הוא אומר, נכון כתוב לכם שזה מרבה כל דבר, כל צורככם, אבל בעצם המילה לאוכלה באה לתת לנו את הכיוון, ובא לומר לנו רק דבר שהוא כמו לאוכלה. מה בעצם מאפיין את זה שאדם אוכל? שכל אדם זקוק לאכול, דווקא דברים כאלה שראויים לכל אחד ואחד, רק אלה מתקדשים מצד אחד בקדושת שביעית, ומצד שני, ליהנות מדברים שיש בהם קדושת שביעית, זה רק בצורה כזאת ש... רוב האנשים נהנים בצורה כזו. עכשיו הגמרא מביאה את המקורות, את הדיוקים, איך תנא קמא ורבי יוסי, כל אחד מהם דייק את השיטה שלו מתוך הפסוקים. מה הייתה מדת תנא קמא? דאמר קרא, הפסוק אומר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. מדייקים מזה דווקא לאכילה, ולא למשרה. אל תשרה בזה פשטן, ולא לכבוסה. אל תחבס עם זה בגדים, כי אלה לא דומים לאכילה. כי ההנאה שאני נהנה מכיבוס בגדים לדוגמה, אני רק נהנה מהבגד אחרי שהוא יתכבס, אני לא נהנה מזה תוך כדי שהוא מתכבס. לכן זה לא דומה לאכילה. ומה הייתה מדה רבי יוסי? למה לפי דעתו אפשר כן למסור לכביסה? אז בהמשך הגמרא תביא את כל המקור, אבל הגמרא הולכת שלב אחרי שלב. דאמר קרא לכם, לכם לכל צורככם. בעצם מרבה... אפילו משרה ולכבוסה, שואלת הגמרא ותנא קמא, גם כן אכתיב לכם, אז בעצם זה אמור לרבות כל צורככם, אז מסבירים כמו שאמרנו, אהו לכם דומיה דלאוכלה, מה הם לומדים לכם שדומה לאכילה, מה, מי שהנאתו וביאורו באים בשווה, באותו זמן שהוא נהנה, באותו זמן האוכל מתבלה, מתבאר. יצאו משרה, שהוא שורה את הפשטן, וקבוצה שמחבש את הבגדים, שהנעתן זה כשהוא לובש את הבגד אחרי שהוא כבר מחובס, אחר ביורן, בזמן הכביסה התבארו הפירות שביעית, והוא לא נהנה אז, הוא נהנה רק אחרי שהם התקבסו, לכן הם לא דומים. שואלת הגמרא ורבי יוסי, הרי לפי דעתו גם כן אקטיב לאוכלה, וזה בא למעט, לא כל דבר שהוא לכם יש בו, לא כל צורה שהיא לכם אפשר להשתמש בדברים שקדושים בקדושת שביעית. עונה הגמרא, הוא לומד מלאוכלה, כמו שאמרנו, ההוא מבא אלי לאוכלה, ולא דברים כאלה שלא כולם יכולים ליהנות מהם, ולא כולם נהנים מהם. למשל, לא למלוגמה, לא לרפואה, מלוגמה הכוונה רפואה. וכדתניא, כתוב, הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה ולא למלוגמה. אתה אומר לאוכלה ולא למלוגמה, או אינו אלא, כמו שאמרו חכמים, ולא לכבוסה, שבגלל שכביסה, אני נהנה רק אחרי שזה יתקבס, אחרי שזה יתבהר, כשהוא אומר לכם, הרי לכבוסה אמור, לפי דעתו של רבי יוסי, הוא סובר שלכם מרבה, שגם הנאה שהיא אחרי שהדבר יתקלה, גם הוא מותר להשתמש בקדושת שביעית. אמר אני מקיים לאוכלה, מה זה בא למעט? מה לפי רבי יוסי בעצם אנחנו ממעטים? וגמרא מביאה, לאוכלה ולא למלוגמה. תרופה לא, וכאן הגמרא מיד מחדדת את מה שאמרנו. מה בעצם, מאיפה הגישה של רבי יוסי? מה ראית באמת לרבות את הכבוסה ולהוציא את המלוגמה? לפי מה אתה קובע שלחבס זה יותר נחשב כמו לאוכלה, כמו לאכול, ותרופות, מלוגמה, זה לא נחשב כל כך כמו לאוכלה. כאן הוא בעצם רבי יוסי בא ומעמיד את הדעה שלו, כמו שאמרנו. הוא מגדיר במה לפי דעתו היבול צריך להיות דומה לאכילה כדי שהוא יתקדש בקדושת שביעית, ובדומה לזה, איזה סוג הנאה מותר ליהנות מדברים שמקדושים בקדושת שביעית. מרבה אני את הכבוסה, למה פירות שיש בהם קדושת שביעית אפשר לחבס בהם? כי הכיבוס זה דבר ששווה בכל אדם. כל אדם בעולם, מאז שחר ההיסטוריה ועד לעולם ועד, כולם זקוקים לחבס את הבגדים שלהם. וזה דומה לאכילה, שגם כן כולם צריכים. ומוציא אני את הרפואה, את המלוגמה שאינה שווה בכל אדם. רפואה, אנחנו מאוד מקווים שאף אחד לא יצטרך. זה לא דומה לאכילה. לכן, זה לא עושים בפירות שקדושים בקדושת שביעית. וכמו שאמרנו, באותה הגדרה גם כן, איזה דברים קדושים בקדושת שביעית, דווקא דברים כאלה ששווים לכל אדם, ולא דברים כאלה שאינם שווים לכל אדם. מן תנא לעד אתנו רבנן, מי הוא התנא ששנה את הברייתא שאנחנו עכשיו נשנה אותה? הברייתא אומרת ממש את דבריו של רבי יוסי. הברייתא אומרת, לאוכלה, בשביל לאכול מותר להשתמש בקדושת שביעית, ולא לרפואה, לא למלוגמה. לאוכלה, ולא לזילוף. אני לא יכול לקחת ולהשפריץ, לזלף בבית, למשל יין של שביעית, בשביל לעשות ריח טוב. ודבר נוסף, לאוכלה, רק לאכילה מותר להשתמש עם פירות שקדושים בקדושת שביעית, ולא לעשות ממנה רפואות שגורמים להקי אחד שאכל מדי הרבה, מה שנקרא אפיק, תווי זין, זה הכוונה שלוש מילים, אפיק זה להוציא, תווי זה יותר, זין, מזון, אוכל. כמן, כמו מי הברית הזאת נשנתה, אז ברור שנשנתה כמו דעתו של רבי יוסי, שדברים שדומים לאכילה, בזה שהם ראויים לכל אדם, רק אותם אפשר לעשות בדברים הקדושים בקדושת שביעית. אבל השורה שהבאנו, לא כל אחד עושה אותם. רפואה, אנחנו מקווים שאף אחד לא יזדקק. ודברים אחרים, אני יודע, אם זה זילוף, זה רק מפונקים. אלה שצריכים להוציא את האוכל המרובה שהם אכלו, זה גם כן רק המפונקים. דהי רבנן, אם תאמר שהברייתא הזאת נשנתה לפי דעת רבנן, היכא נמי משרה וכבוסה. לפי דעת רבנן גם אסור לשרות ואסור לחבס ביין של שביעית. מכיוון שאני נהנה מהכיבוס רק אחרי שהיין יתקלה, אין הנעתו וביורו שווים. כאן בעצם אנחנו משלימים את הנושא הראשון של השיעור שלנו היום. מה קובע, איזה סוג צמח, יבול, פרי, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, קדוש בקדושת שביעית ואיזה לא. וזה מגיע מתוך שתי גישות שונות. לפי דעת רבנן, דבר כזה שתוך כדי שנהנים ממנו, הוא גם מתקלה, רק הוא כזה צמח מתקדש בקדושת שביעית. ולפי דעת רבי יוסי, דווקא כזה סוג צמח או דבר כזה שגדל, שההנאה שלו שווה בכולם, דווקא הוא קדוש בקדושת שביעית. וכפועל היוצא מזה, אותו ויכוח בדיוק יש, איזה סוג הנאות מותר ליהנות מדברים הקדושים בקדושת שביעית. לפי דעת רבנן שלומדים לאוכלה, הכוונה דווקא דברים שתוך כדי שאני נהנה, הם גם מתקלים ומתבארים, אז מותר לי ליהנות מדברים שקדושים בקדושת שביעית, מותר לי לאכול, אז מותר לי גם ליהנות מזה דברים שדומים לאכילה, מותר לי ליהנות דברים שהנאתם וביורם שווים. לסוך בשמן של שביעית, לאכול, לשתות, וגם תרופות שלא נצטרך, וכדומה, חורה. ובנוסף גם, יש תעתו של רבי יוסי, שהוא סובר, שמה קובע עם איזה דברים אפשר להשתמש עם דברים הקדושים בקדושת שביעית, איזה דברים, לצורך איזה שימושים, איזה הנאות, דווקא כאלה שרואים בכל אדם, כמו אכילה שתייה, עסקה עם עצים, אפילו שאני נהנה מזה רק אחרי שהוא התקלה, בכל זאת זה מותר, לחבס מותר, לשרות מותר, לשרות פשטן. ומה לא, דברים כאלה שלא שווים בכל אדם, תרופות, ביסום, זילוף, להוציא אוכל, דברים שמוציאים אוכל. מה לעניין עצים? האם עצים קדושים בקדושת שביעית או לא? אז זה תלוי בוויכוח הזה. לפי דעת חכמים, שמה שבעצם קובע, האם הדבר קדוש בקדושת שביעית או לא, זה האם הוא כמו אכילה בעניין זה שתוך כדי הנאה הוא מתקלה, עצים הם ממש לא ככה. אחרי שהם מתקלים, רק אז מתחילים ליהנות מהם. אחרי שהם גמרו לבעור והם הפכו להיות גחלים, רק אז נהנים מהם. לכן אין בהם קדושת שביעית. לעומת זאת, לפי דעתו של רבי יוסי, מכיוון שהעצים, כל האנשים זקוקים להנאה הזאת, להתחמם ולבשל מהעצים, לכן הם כן קדושים בקדושת שביעית. לאור הדברים שכעת ראינו, כשאנחנו באים לקנות ארבעת מינים בשנת שמיטה, שנה אחרי שנת שמיטה, יש דברים שצריך להיזהר בהם. אז קודם כל, כדאי מאוד לקנות ארבעת מינים אצל יהודי נאמן, או יהודי שיש לו כשרות. למה? משום שמור ונאבד. שתי מילים, שמור ונאבד. שנת שביעית, אסור לשמור את השדה, צריך להפקיר אותה. זה שמור. אסור לי לעשות עבודות בשדה, זה נקרא נאבד. ואם אדם הוא אינו ירא שמיים, שהוא לא שמר, והוא עבד בשדה, אני לא יכול לקנות ממנו את ארבעת מינים לכתחילה. לכן כדאי ללכת דבר ראשון לאדם ירא שמיים לקנות אצלו את ארבעת המינים, בשנת שביעית או שנה אחרי שנת שביעית. אחרי שאנחנו באים לאדם ראוי וקונים אצלו ארבעת המינים, ערבה אין בה קדושת שביעית, לפי כל הדעות. היא בסך הכל, אין בה איזושהי הנאה מיוחדת שנהנים ממנה מבחינת כמו אכילה. ואין בה קדושת שביעית לכל הדעות. הדסים הם מיועדים לריח טוב. אז לכן יש אומרים שיש בה קדושת שביעית, יש בהם קדושת שביעית. אבל אחרים טוענים שההדסים שלנו של ארבעת המינים, כשנוטעים אותם, כשעובדים באילן שלהם, נוטעים אותם לצורך מצווה ולא לצורך להריח בהם, כי ההדסים משולשים. לכן יש טוענים שאין בהם קדושת שביעית. לולב, עכשיו ראינו שבעצם דעת הכפות תמרים וכך החתם סופר, שהמסקנה של הגמרא, שמכיוון שרוב השימוש של לולב זה לא לצורך לטטא בזה את הבית, אז לכן יש לו דין של עצים סתם, שאין בהם קדושת שביעית. יש כאלה שאומרים בין כך ובין כך, היום אף אחד לא משתמש עם עצי, עם לולב, כדי לטטא בו את הבית. אז גם ככה זה לא מיועד להנאה, שהנאה ששווה בכולם, או הנאה שהנאתו ביורו שווה. לכן, בוודאי שאין בלולב קדושת שביעית. אבל יש אחרים עדיין שרוצים לטעון שבלולב יש כן קדושת שביעית, אז גם בלולב יש שתי דעות בעניין. עכשיו, לעניין לתת דמי שביעית לעם הארץ, בלולב יותר מקלים, כי יש יותר דעות שעל מי לסמוך שלולב אין בקדושת שביעית. זה לא נקרא שיש פה דמי שביעית בכלל כשאני קונה לולב, כשאני משלם כסף על לולב, מכיוון שהלולב אין בקדושת שביעית, אז הכסף שנתתי לא מתקדש בקדושת שביעית. למעט זאת, לעניין הדס, כן אומרים בפוסקים שכדאי לא לתת לעם הארץ דמי, יש חשש שאני נותן דמי שביעית לעם הארץ, אז לכתחילה, אם יש לי אפשרות לקנות הדסים מאנשים כשרים, אז זה עדיף, ואם אין ברירה, אז מותר לקנות גם מעם הארץ, ואפשר לסמוך על המקלים שסוברים שבהדס, שנטעו אותו לצורך מצווה, אין בו קדושת שביעית. עכשיו, לעניין אתרוג, כולם מודים שיש בו קדושת שביעית בוודאי. עכשיו, השאלה היא, איזה שנה, האתרוגים של איזה שנה קדושים בקדושת שביעית? כי אנחנו נקטנו את דעתם של רבני אושה. הם אמרו שהאתרוג, אם כתפו אותו בשנת שמיטה, הוא קדוש בקדושת שביעית. אם כתפו אותו לא בשנת שמיטה, לפני שמיטה, אחרי שמיטה, אין לו קדושת שביעית. אז לכן, אם כן, כבר בשנת שמיטה, אם זה מדובר למשל על שנת תשפ"ב, האתרוגים שנכתפו מאחרי ראש השנה, יש בהם לפי דעתו קדושת שביעית. לעומת זאת, יש דעת תנאים אחרים שסוברים, שאתרוג, השנה שקובעת אם הוא קדוש בקדושת שביעית או לא, זה מתי שהוא התחיל לגדול, מתי שהוא גדל, בגודל שנקרא, של קטנית שנקראת פולה לבן. זה קטן, בגודל קטן. זה נקרא חנתה. עכשיו, אם האתרוג חנת, והוא גדל בעיקר בשנה לפני שמיטה, אז אגב אם כתפו אותו אחרי ראש השנה של תשפ"ב לדוגמה, שזה שנת שביעית, הוא לא יהיה קדוש, כי רוב הגדילה שלו הייתה בשנה לפני. אלא מה? אם הוא חנת בשנת שביעית, גם אם כתפו אותו בשנת שמינית, כן יהיה לו קדושת שביעית. אם כן, יש שתי דעות, מה קובע, לפי מה אנחנו קובעים, האם האתרוג הזה קדוש בקדושת שביעית או לא. האם הולכים לפי הזמן שכתפו אותו, או לפי הזמן שהוא חנת. ונוהגים להחמיר כמו שתי הדעות. ולכן, גם בשנת שמיטה, כשבאים לקנות אתרוגים, צריך להיזהר באתרוגים בקדושת שביעית, וגם שנה אחרי שנת שמיטה, כשבאים לקנות אתרוגים, צריך להיזהר בהם בקדושת שביעית. איך נזהרים באתרוגים בקדושת שביעית? אז קודם כל, כמו שאמרנו, צריך להיזהר לא לתת דמי שביעית לעם הארץ, אלא או לקבל את זה ממנו במתנה, אם הוא יסכים, או לקנות ממנו גם לולב וגם אתרוג, ואז נאמר שהלולב עולה 100 שקל והאתרוג 200 שקל, אז אתה משלם לו 300 שקל רק על הלולב, וזה בעצם נבלע הכסף של האתרוג בלולב, או שאתה קונה אתרוג מאוצר בית דין. אוצר בית דין, מה זה הכוונה אוצר בית דין? הם לא גובים ממך כסף על האתרוג עצמו, אלא הם מעסיקים עובדים שיטפלו באתרוגים, שיקטפו אותם, שיובילו אותם אל העיר, שבעצם יעבדו על האתרוגים האלה, וכשכר על העבודה, הם בעצם מקבלים תשלומות. התשלום שאני משלם לאוצר בית דין, זה לא על הפרי, אלא זה שכר לאלה שעבדו ותרחו בפירות האלה. וזה בוודאי מותר, לכתחילה. כי אני לא משלם על הפרי, לכן זה לא נקרא דמי שביעית. הכסף שאני נותן לא מתקדש בקדושת שביעית, כי לא שילמתי על הפרי, לא פדיתי את הפרי. זה דרך לקנות אתרוגים. אחרי שקנינו את האתרוג, אנחנו צריכים להיזהר בו בקדושת שביעית. זה מאוד מאוד פשוט. אנשים מפחדים מקדושת שביעית. צריך לדעת, קדושת שביעית צריך מאוד להיזהר, לא לגרום לו להפסד. יש פוסקים שאומרים למשל, אלה שמשתמשים בהבדלה, באתרוג, רוצים להריח ממנו, אז הם קצת דוקרים אותו בציפורן, זה לא לעשות באתרוג של שביעית. ככה יש כאלה טוענים לומר. ולא להפסיד אותו בידיים. אומרים שהמעריל דיסקין, היה אוכל את האתרוג מיד אחרי חג הסוכות. אז אם זה מרקחת, ריבה או משהו כזה, ואוכלים את זה מיד אחרי חג הסוכות. כדי לשמור על הקדושת שביעית. אבל יש מנהג מפורסם לאכול אתרוג ב-15 בשבט. יש אומרים שזה סגולה, שאדם שאומרים את זה בשם רבי היהודי, הרב מפרשיסחה, אמר שמי שאוכל אתרוג ב-15 בשבט, מובטח לו ש... יוציא את שנתו בעזרת השם. יש סגולות מיוחדות, שכאלה סגולות לידה וכולי. אלה שאוכלים אתרוגים ב-15 בשבט. אז מי שרוצה לאכול את האתרוג הזה בט"ו בשבט, ב-15 בשבט, צריך לשים לב לשמור על מצוות ביעור, שבדרך כלל רוב השנים, בחודש שבט, זה מצוות הביעור. לכן צריך להוציא את האתרוגים להפקר בזמן הביעור, כל אחד יברר מתי זמן הביעור באותה השנה, באזור חודש שבט, להפקיר את זה, ואז כשהפקרת את זה מול שלושה אנשים, אתה יכול לקחת את זה בעצמך חזרה אליך, ובט"ו בשבט לאכול מהאתרוגים האלה, לשמור עליהם בקדושת שביעית. ואם בן אדם לא רוצה לאכול את האתרוגים, בכל אופן שיזהר שהם יתייבשו מעצמם ושהוא לא יגרום להם להפסד. אכילת האתרוג של שביעית יש בה מעלה גדולה. אכילת פירות בכלל של שביעית יש בה מעלה גדולה מאוד. יש, היה חכם גדול לפני בערך 480 שנה, שנת אלפים שין וו, רבי יצחק ליאון, היה מגדולי חכמי ספרד, הוא חיבר ספר מגילת אסתר, הוא חיבר ביור מגילת אסתר, על ההשגות שהרמב"ן מאיר על דבריו של הרמב"ם בספר המצוות, שהוא הוסיף שם מצוות שהרמב"ם לא מנע אותם, במצווה ג' כותב שם רבי יצחק ליאון, שבדעתו של הרמב"ן, שיש מצוות עשה מהתורה לאכול פירות שביעית. אמנם החזון איש סבר שאין מצווה כזאת, אבל יש אחרונים שסוברים בדעתו של הרמב"ן שיש מצווה לאכול פירות בקדושת שביעית. גם אם אין מצווה לאכול פירות שביעית, כותב בספר פרי צדיק, חיבר אותו אחד מגאוני פולין, הרב הקדוש רבי צדוק הכהן מלובלין, זכותו יגן עלינו. יש קדושה בפירות של שביעית. אדם שאוכל פירות שביעית, זה משפיע עליו קדושה. ככה הוא כותב הפרי צדיק בפרשת בהר אות ד'. פירות שביעית יכניסו בהם, באלה שיאכלו את הפירות האלה, קדושה מצד השם יתברך. למה? כי פירות שביעית יש בהם קדושה. כשהגמרא מביאה שאוכלים פירות שביעית, הגמרא אומרת אוכלו בקדושת שביעית. זאת אומרת, יש לו קדושה, וזה משפיע על האדם, קדושה. הוא מביא הוכחה לזה, מאיפה אנחנו באמת למדו שיש קדושה בפירות של שביעית? למדו מלשון הכתוב, כי קודש היא. כאן הגמרא בהמשך מביאה, האם אפשר לפדות פירות של שביעית? ויש פה דבר מופלא מאוד. קורבן זה דבר קדוש. אנחנו כל כך משתוקקים לבניין בית המקדש, לזכות לאכול בשר של קורבנות. כל כך מקנאים קנאת סופרים בכהנים שיזכו לאכול תרומה, חלה, ביקורים בטהרה. מה איתנו? בשביעית יש קדושה מיוחדת שבמידה מסוימת אפשר לומר שאין את הקדושה הזאת בדברים אחרים. קורבן גם כשהוא קדוש, אם יש בו מום אפשר לפדות אותו, לחלל את הקדושתו. תרומות ומעשרות אפשר לעשות התרת נדרים בצורות מסוימות. פירות שביעית, אנחנו נראה בעזרת השם בסוגיה הבאה, אי אפשר בשום אופן וצורה לחלל אותם. פרי שגדל בשנת שביעית, שיש בו קדושת שביעית, אי אפשר להוריד ממנו את קדושת השביעית בשום צורה שבעולם. אין מועיל בהם פדיון. ויותר מזה, לקחתי פרי של שביעית, קניתי אותו. הפרי נשאר קדוש והכסף ששילמתי גם כן קדוש. מרוב הקדושה של השביעית. אומר הרבי צדוק מלובלין, לזכות לאכול פירות שביעית זה דבר גדול מאוד. הגמרא שלפנינו מביאה שתי דעות איך אפשר לקדש בקדושת שביעית, להעביר את הקדושת שביעית לדברים אחרים. כדאי לדעת, בשביעית כמו שאמרנו יש דבר פלא, הפרי בעצמו שקדוש בקדושת שביעית, שהוא גדל בקדושת שביעית, אי אפשר להוריד ממנו את הקדושה. אבל מה כן? אם אני קונה פרי של שביעית בכסף רגיל, חולין, הכסף מתקדש. אם לדוגמה, במקום לקנות פרי של שביעית, קניתי, במקום לקנות אותו בכסף, קניתי אותו בבשר. באתי לסוחר של הפירות, אמרתי לו, תראה, יש לי בשר אני נותן לך בשר, תן לי תמורת זה פירות של שביעית. אני קונה את הפירות של השביעית בתמורה לבשר, זאת אומרת אני משלם לך בתמורה לפירות שביעית את הבשר. הבשר מתקדש בקדושת שביעית והפירות נשארים בקדושת שביעית. שניהם קדושים בקדושת שביעית. עכשיו אם אני בא הביתה ומגלה שבדיוק בני הבית כבר קנו בשר, המקפיא מלא בבשר. ואומרים לי, בשר יש, אבל דגים חסר לנו. אז אני הולך עם הבשר הזה למוכר דגים, לדייג. אם יש היום דייגים, מוכרי דגים. הם לא קונים היום בדרך כלל מדייגים. בכל אופן, אני הולך לאחד שמשווק דגים. אני אומר לו, תשמע, אני צריך דגים, יש לי הרבה בשר. אתה רוצה, בבקשה, שאני אתן לך בתמורה לדגים בשר, אבל הבשר הזה הוא קדוש בקדושת שביעית. ואם הוא מסכים, אני נותן לו את הבשר, הבשר הולך לרשות שלו, ותמורה לזה אני מקבל דגים, הדגים מקבלים קדושת שביעית. עכשיו, פה יש דבר מדהים. הפרי עצמו שגדל בשנת שמיטה, לא מתחלל אף פעם, הוא תמיד נשאר קדוש. אבל מה שנקרא דמי שביעית, או פרי שני, דיינו במה שנתתי בתמורה לפירות של שביעית, במקרה שלנו הבשר, כשאני הולך ומקבל בתמורה לבשר דגים, והדגים בעצם מתקדשים בקדושת שביעית, הבשר כן יורד מקדושתו, אבל הדגים מקבלים את הקדושה של הבשר. ואז הפירות שביעית קדושים והדגים קדושים. אם אחרי שקניתי עם הבשר של שביעית, קניתי דגים, והקדושה ירדה מהבשר ועברה לדגים, אני בא הביתה ואני מגלה שגם דגים לא צריך, ובני הבית אומרים לי צריך יין. אני הולך לחנות של יינות, ואני אומר להם, יש לי פה כעת דגים, אני נותן לכם את הדגים, תביאו לי בתמורה יין. אז כשאני קונה את היין בתמורה לדגים, הדגים יורדים מקדושתם והיין מתקדש. אם בסוף אני מגלה שהיין הזה הוא יין חריף מדי, אני הולך, אני אומר, תשמע, לא, אני רוצה במקום זה שמן. אני הולך פודה, תמיד בסופו של דבר, כשאני קונה עם היין שמן, היין יורד מקדושתו והשמן מתקדש. תמיד הפירות עצמם של קדושת שביעית, שהם גדלו בקדושת שביעית, הם יהיו קדושים בקדושת שביעית, וכשאני אקנה דברים במה שקיבלתי בתמורה לפירות השביעית, והתקדשו בקדושת שביעית, אני אקנה בהם משהו אחר, הקדושה תרד מהם והקדושה תעבור למה שקניתי. תמיד בסופו של דבר, הדבר האחרון יהיה קדוש בקדושת שביעית, וגם הפירות עצמם יהיו קדושים בקדושת שביעית. זה דבר פלא שיש אותו רק בקדושת שביעית. עכשיו, שבע שורות לפני המשנה, בדף הבא, בדף מ"א, הגמרא מעמידה את הוויכוח הזה בין רבי אלעזר לבין רבי יוחנן, שאין ביניהם ויכוח לעניין הפעם הראשונה שאני בא לקנות בפירות שביעית, למשל אני בא לקנות בזה בשר, שבוודאי הדרך היחידה להעביר קדושה של פירות שביעית, שהם עצמם פירות שביעית, שהם גדלו בשנת שביעית, להעביר את הקדושה לבשר, זה רק על ידי מקח וממכר, דיינו, זה רק על ידי זה שאני הולך וקונה את הבשר, ומשלם בתמורה את הפירות של שביעית. אין לי אפשרות לומר, אני מחלל את הקדושה, אני מעביר את הקדושה של האתרוגים, או של הפירות שביעית, לבשר, שאז הבשר יהיה קדוש. לא, זה אי אפשר. רק מה? כל הוויכוח פה, שאנחנו מיד נראה, האם אפשר להגיד, אני מעביר את הקדושה של השביעית למשהו אחר, והדבר האחר יתקדש, זה רק במה שקידשתי בתמורה לשביעית, דיינו, ניקח דוגמה. היה לי פירות של שביעית, קניתי איתם בשר, הבשר התקדש בקדושת שביעית גם כן. הבשר הזה, יש ויכוח, האם אני יכול לחלל אותו, על ידי זה, שאני פשוט יאמר, אני מעביר את הקדושה של הבשר לדגים. או שהדרך היחידה היא רק על ידי שאני קונה איתו דגים. ובזה הוויכוח. אמר רבי אלעזר, אין שביעית מתחללת, לפי המסקנה של הגמרא, הכוונה פרי שני מה שנקרא, בדוגמה שלנו הבשר שהתקדש בקדושת שביעית, אינו מתחלל, אלא לפי דעתו של רבי אלעזר, רק דרך מכך. אם אני הולך וקונה עם הבשר דגים, הדגים מתקדשים בקדושת שביעית והבשר מתחלל. אבל אני לא יכול לומר, אני מעביר את הקדושה מהבשר לדגים, ואז הדגים יתקדשו והבשר יתחלל, זה לא. רבי יוחנן אמר, בין דרך מקח, בין דרך חילול. אני כן יכול גם לומר שאני מעביר את הקדושה של הבשר לדגים, והדגים יתקדשו והבשר יתחלל. במה הוויכוח? מה הייתה מה דרבי אלעזר? מאיפה הוא לוקח את זה שהדרך היחידה לחלל את הפירות שקדושים בקדושת שביעית זה דווקא רק על ידי מקח וממכר? דכתיב, לעניין יובל, שבשנת יובל יש דינים דומים לשנת שביעית, גם שם צריך להפקיר את השדה וכדומה. שם כתוב בשנת היובל הזאת וגומר, וסמיך לי, בהמשך כתוב, וכי תמכרו ממכר. למה הסמיכו יובל, שזה כמו שביעית, לממכר, תמכרו ממכר? זה בא ללמד אותנו, שאם אתה רוצה לחלל את הבשר שהתקדש בקדושת שביעית, לחלל אותו ולהעביר את הקדושה למשל על דגים, זה רק דרך מקח ולא דרך חילול. זה רק על ידי שאתה תקנה בו דגים, ולא על ידי שתעביר את הקדושה שלו לדגים, על ידי שאתה מחלל את הקדושה על דגים. זה דעתו של רבי אלעזר. ומאיפה רבי יוחנן לומד שכן אפשר גם על ידי חילול רגיל? מה הייתה מה? דכתיב, כי יובל היא קודש. זה מה שאמר רבי צדוק, הכהן מלובלין, שיש קדושה בפירות של שביעית. מה קודש? מה זה קודש? קודש זה הקדש. אדם לוקח יהלום ומקדיש אותו לבדק הבית, לבית המקדש, להוצאות השוטפות של בית המקדש. איך אני מחלל אותו? בשני דרכים. בין דרך מקח, אני יכול לבוא אל הגזבר שממונה בבית המקדש ולומר לו, קח כסף, תביא לי את היהלום. הכסף מתקדש בקדושת הקדש והיהלום נהיה חולין. ובין בדרך חילול, אני יכול לומר, כשזה אצלי ההקדש, אני יכול לומר, אני הקדשתי יהלום, אם הקדשתי, אני מעביר את הקדושה עכשיו לכסף, בלי לקנות או למכור, וגם ככה אפשר. אף בקדושת שביעית, מכיוון שהתורה קוראת לו קודש. אז חוץ מזה שבאמת יש בפירות שביעית קדושה, כמו שאמר רבי צדוק מלובלין, אבל גם הוא דומה להקדש. כמו שהקדש אפשר לבדות, גם בדרך מקח, גם בדרך חילול, ככה גם שביעית אפשר לחלל בין דרך מקח, בין דרך חילול. ומה רבי יוחנן נלמד ממה שכתוב, כי תמכרו ממכר, אי כי תמכרו ממכר מה יביד לי, הרי מזה לומדים שאפשר לפדות רק על ידי ממכר, והוא הרי סובר שאפשר גם על ידי חילול רגיל. עונה הגמרא, הוא לומד מביכי, תמכרו ממכר, הוא לומד דרשה אחרת. מה שהגמרא מביאה, דרשה במסכת ערכין, רש"י מביא דף למד עמוד ב', שם הגמרא מביאה את הדרשה באריכות יותר. כן, הגמרא מביאה את זה ממש בקצרה. דתניא, מבעל כדי רבי יוסי ברחנינה דתניא, אמר רבי יוסי ברחנינה, בוא וראה כמה קשה הדין שלו יהיה, שאדם עובר לא ממש על העבירות החמורות של שנת שביעית, שהוא עושה את מה שתורה אומרת, לחרוש, לזמור, לזרוע, שזה עיקר שביעית, אלא הוא עושה דיני אבק של שביעית, שזה הדברים הקלים יותר. זה לא עיקר האיסור, זה לא האיסור החמור של המצוות לא תעשה. אלא מה? הוא עושה אבק של שביעית, הוא עובר על איסור קל יותר, וכולי. הוא מביא דוגמה. אדם נושא ונותן בפירות שביעית. הוא עושה מסחר להרוויח כסף מפירות של שביעית. פירות שביעית, התורה נותנת אותם לאוכלה, והייתה שבת ארץ לכם לאוכלה, לא לסחורה. אם אדם עושה סחורה מפירות שביעית להרוויח כסף, הוא עובר על אבק שביעית. אדם כזה, לסוף, הוא נענש חלילה, שהוא מגיע לידי זה שהוא מוכר את מטלטלה ואת כליו מחמת עניות, שנאמר, בשנת היובל הזאת, תשובו איש אחוזתו וגומר, שיש כאלה ש... מכרו כל מיני נכסים שבשנת היובל הנכסים חוזרים אליהם בזמן שהיובל נוהג. וסמיך לי, מיד בסמוך מה כתוב, וכי תמכרו ממכר לעמיתך וגומר. דורשים, למה הסמיכו דיני יובל שדומים לשמיטה לדיני, לממכר, תמכרו ממכר, שאם אדם עובר על אבק שביעית והוא עושה סחורה בפירות שביעית, בסופו של דבר הוא יכול חלילה לידי זה, להגיע לידי זה שיצטרך למכור את המטלטלים שלו והכלים. אבל לא לומדים מבחין תמכרו ממכר שאפשר לפדות פירות, פירות שקדושים בקדושת שביעית דווקא בדרך ממכר, מכך וממכר לפי דעת רבי יוחנן. אבל למה באמת סובר רבי יוחנן שאפשר לפדות פירות שקדושים בקדושת שביעית גם על ידי מכירה וקנייה וגם על ידי חילול? כי כתוב, כי יובל היא קודש תהיה לכם, שמשווים יובל ובשמיטה הדינים שלהם שווים בחלק מאוד גדול מהדברים, בכל אופן לעניין קדושת שביעית של לעניין פירות וגדולי קרקע. אז דורשים, כי יובל היא קודש תהיה לכם, שזה כמו הקדש, כמו שהקדש אפשר גם לחלל וגם לפדות על ידי קנייה, אז ככה גם אפשר פירות שקדושים בקדושת שביעית בצורה כזאת לחלל. אז רבי אלעזר, שהוא סובר שאי אפשר לחלל בחילול רגיל, אי קרא דרבי יוחנן מה יביד לי, מה הוא ילמד מהפסוק הזה של כי יובל אי קודש תהיה לכם? מבעי אלי, הוא לומד מהפסוק הזה את עצם הרעיון שבכלל אפשר לחלל פירות שקדושים בקדושת שביעית, כדתניה, כי יובל אי קודש, מה קודש אפשר לפדות אותו? הקדש אני יכול לפדות, יש לי פה נאמר יהלום שקדוש בקדושת בדק הבית, אני יכול לקחת כסף ולומר שאני מעביר את הקדושה של היהלום לכסף, והיהלום יצא לחולין והכסף יהיה קדוש. אז ככה גם אותו דבר רב שביעית תופסת את דמיה. והגמרא ברייתא כמו דעתו של רבי אלעזר, שאפשר לחלל פירות של שביעית רק על ידי מקח או ממכר, וזה תניא כבתי דרבי אלעזר. ויש גם ברייתא כמו דבריו של רבי יוחנן, תניא כבתי דרבי יוחנן, שאפשר גם לחלל, לוקחים פירות שקדושים בקדושת שביעית ולוקחים משהו אחר, אני יודע, בשר, דגים, יין, אומרים שהקדושה תעבור לזה, לבשר, הדגים או היין, ואז זה גם כן מתחלל, כמו דעתו של רבי יוחנן. תניא כבתי דרבי אלעזר, יש ברייתא שאומרת כמו דבריו, שביעית תופסת את דמיה שנאמר, כי יובל היא קודש תהיה לכם, מה קודש תופסת דמיו, ואסור שמתקדש הכסף שפדו בו את קדושת ההקדש, הכסף עצמו מתקדש, ועכשיו הוא אסור בהנאה כמו הקדש, אף קדושת שביעית תופסת את דמיה ואסורה, אסור לעשות סחורה בדמיה של, בכסף שקיבלנו בתמורה לפירות שביעית. ועכשיו הברייתא מביאה, איך אני בעצם מעביר קדושה של פירות שביעית, או פירות שקדושים בקדושת שביעית, לדבר אחר, ואני מקדש דבר אחר בקדושת שביעית. ואנחנו נשים לב שהברייתא כל הזמן משתמשת בלשון לקח, לקח בפירות זה וזה, לקח בבשר זה וזה, לקח זה דרך מקח וממכר. אז הגמרא מיד הברייתא מיד מחדדת, אם מה קודש, הקודש תופס את דמיו והוא בעצמו יוצא לחולין, דיינו, אם אני, יש לי יהלום של הקדש ואני מחלל אותו על כסף, אז הכסף מתקדש והיהלום יוצא לחולין, אז אולי נאמר אותו דבר גם, אף שביעית תופסת את דמיה והיא עצמה יוצאת לחולין, אולי נאמר שהפירות שהם עצמם גדלו בקדושת שביעית, אם אני אפדה אותם, אז הקדושה שלהם תעבור לדבר שפדיתי והם עצמם יהיו חולין אולי, אבל אמרנו שזה לא נכון, כי הרי שביעית, הפרי שעצמו שגדל בשנת שביעית, הוא לא יכול להתחלל. תלמוד לומר, קודש תהיה לכם, בהווייתה תהה, זה הדרשה שממנה לומדים שפירות שביעית לעולם לא מתחללים, הם תמיד נשארים בקדושתם. אני יכול לקדש איתם דבר אחר, והדבר אחר יתקדש, אבל הם גם יישארו קדושים. אבל מה? הדבר האחר הוא, כשאיתו אני אקנה משהו אחר, הוא כן יתחלל, כמו שמיד הגמרא מביאה את ההמשך של הברייתא. כיצד? לקח, על ידי מקח וממכר. בפירות שביעית בשר. אז הוא יעביר את הקדושה של הפירות שביעית לבשר. אלו ואלו מתבארים בשביעית. הפירות נשארים בקדושתם, כי הם הפירות שביעית בעצמם, והבשר גם כן מתקדש בקדושת שביעית, ולכן צריך לסיים לאכול את הבשר הזה בשנת שביעית. מתוך זמן הביור שראוי לאותם פירות, שאותם העבירו, מהם העבירו את הקדושה לבשר. אם הוא לקח בבשר דגים, הלך וקנה עם הבשר הזה שקדוש בקדושת שביעית דגים, עכשיו, אני לא אומר שגם הדגים יתקדשו בקדושת שביעית וגם הבשר יישאר בקדושת שביעית. לא. הדגים מתקדשים והבשר יורד מקדושתו. לקח בבשר דגים, יצא בשר מקדושת שביעית ונכנסו דגים במקום הבשר, הם קדושים בקדושת שביעית והבשר כבר לא. אם הוא הלך וקנה עם הדגים יין, לקח בדגים יין, יצאו דגים מקדושת שביעית ובמקום זה נכנס יין ומתקדש בקדושת שביעית. לקח ביין שמן, יצא היין מקדושת שביעית שבו, נכנס שמן במקומו, והוא גם כן יהיה קדוש בקדושת שביעית. הפירות עצמם המקוריים קדושים בקדושת שביעית, והשמן שהוא האחרון שקנו אותו בדבר שקדוש בקדושת שביעית, גם הוא יהיה קדוש בקדושת שביעית. הקיצת אחרון אחרון שהדפיסו בו את קדושת השביעית, נכנס בשביעית, והפרי עצמו הראשון, שהוא בעצמו גדל בקדושת שביעית, הוא נשאר אסור. בכל אופן, יש מהברית הזאת, כמו שאנחנו באמת דייקנו, ראיה לדעתו של רבי אלעזר, שהדרך להעביר קדושת שביעית לדבר אחר, זה רק על ידי מכך וממכר. בדיקתני, לקח בבשר דגים, לקח בדגים יין, לקח ביין שמן, הכל כתוב לשון לקח, על מה דרך מכך אין, אפשר רק על ידי מכך להעביר קדושת שביעית לדבר אחר, דרך חילול לא. אי אפשר להגיד, אני מעביר את הקדושה של הבשר שקדוש בקדושת שביעית לדגים. אלא רק אם אני קונה בבשר דגים, רק אז הדגים יתקדשו בקדושת שביעית. זה ראיה לדבריו של רבי אלעזר. מצד שני, תניא כבתי דרבי יוחנן, יש גם ברייתא כמו דעתו של רבי יוחנן, אם יש לאדם בשר, שהוא קנה איתו פירות של שביעית, ולכן הוא קדוש בקדושת שביעית, אם אני רוצה להעביר את הקדושה שלו על דגים, אני לא חייב לקנות איתו דגים, אלא אני יכול גם כן לומר, אני מעביר את הקדושה של הבשר לדגים, מה ראיה שאפשר לחלל פירות של שביעית גם בדרך חילול? הברייתא אומרת, אחד שביעית ואחד מעשר שני, שניהם מתחללים על בהמה חיה ועוף. אני יכול לחלל שביעית ומעשר שני על בהמה חיה ועוף. כתוב כאן קודם כל לשון חילול, שאפשר לחלל שביעית. לא כתוב כאן שאפשר להעביר קדושת שביעית למשהו אחר על ידי מקח, אלא כתוב אפילו על ידי חילול. עכשיו נבאר מה כאן הברייתא אומרת. שביעית אנחנו כבר יודעים. איך אנחנו מעבירים קדושה של פירות של בשר של שביעית, איך אנחנו מעבירים את זה לדגים, מחללים את הבשר על דגים. עכשיו מעשר שני, כשאדם יש לו יבול, לא בשנת שביעית כמובן, שנת שביעית פטורה ממעשר שני. בשנים אחרות, אני יודע, שנה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית לשנת שמיטה, נותנים תרומות ומעשרות. תרומה גדולה, הדבר הראשון שנותנים תרומה גדולה, נותנים לכהן, אחרי זה נותנים מעשר ראשון, נותנים את זה ללוי. אחר כך יש או מעשר שני או מעשר עני, תלוי איזה שנה. שנה ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית למחזור שמיטה, נותנים מעשר שני. תכף נדבר עליו. ובשנה השלישית והשישית נותנים מעשר עני. עכשיו, מעשר עני נותנים לעניים. מעשר שני, בעיקרון אמורים להעלות אותו, את הפירות לירושלים ולאכול את זה שם. ואם אדם אין לו אפשרות להעלות את כל הפירות האלה לירושלים, אומרת התורה, אתה יכול לפדות את הפירות של מעשר שני, אתה יכול לחלל אותם. איך אתה מחלל אותם? אז כאן הברייתא אומרת, על בהמה חיה ועוף. הגמרא בהמשך תוכיח, מזה שאפשר לחלל מעשר שני על בהמה חיה ועוף, שלא מדברים פה על הפירות של מעשר שני, אלא מדברים פה על הכסף שעליו חיללנו את המעשר שני. יש למאדם החקלאי פירות של מעשר שני, הוא גר רחוק מירושלים, הוא לוקח כסף, אומר, תשמע, כמה שווה הפירות מעשר שני? 10,000 דינרים? בוא, קח 10,000 דינרים, תעביר את הקדושה של הפירות בדינרים, הפירות יהיו חולים, את הדינרים אני מעלה לירושלים, שם אני עושה סעודות גדולות עם הכסף הזה, אני קונה בזה בשר, דגים, יין, הכל מה שצריך. בשר שלמים, הכל. עכשיו, זה עם הכסף של המעשר שני, אבל אני לא יכול את המעשר שני עצמו לפדות על בשר. אז לכן חייב להיות שמדברים פה על כסף של מעשר שני. ומפה גם כן הגמרא מוכיחה, שמה שכתוב פה שביעית, גם כן לא מדברים על הפירות שביעית בעצמם. כי רבי יוחנן מודה שאת הפירות שביעית בעצמם, אי אפשר לחלל בדרך חילול, אלא רק על ידי מכך. אני יכול לקנות עם הפירות של השביעית בשר, ואז הקדושה ואז הבשר גם כן יתקדש. אני לא יכול לומר שהקדושה של הפירות שביעית יעברו לבשר. אנחנו מדברים פה על דמי שביעית. בכל אופן, הברייתא אומרת, אחד שביעית ואחד מעשר שני, מתחללים על בהמה חיה ועוף. עכשיו, לפי דעתו של רבי מאיר, בין אם הם חיים ובין אם הם שחוטים. אם הם שחוטים, בוודאי, זה בשר. אבל גם אם הם חיים. חכמים אומרים, רק על שחוטים מתחללים שביעית ומעשר שני, אבל בהמה חיה ועוף חיים לא. אין מתחללים. מה הבעיה? מה הבעיה בין זה שהם חיים? גזרה, חכמים גזרו, שמה, הוא ישהה את אותם בהמה או חיה או עוף, ויגדל מהם הדרים הדרים. יגדל מהם ולדות. ואז, אם זה מעשר, הוא לא ילך ויגמור לאכול את המעשר. יש גם זמן ביור מעשרות, לא ניכנס לזה כרגע. התורה אומרת, עשר תעשר את כל תבועת זרעך, יוצא השדה שנה שנה ואכלת לפני השם לוקחה. יש גם זמן, עד מתי אפשר לאכול מעשר שני? יש זמן ביור למעשר שני. ולכן, אם הוא ישיר אדרים אדרים מהבהמות האלו, הוא יעבור על מצוות ביור הזאת. וכן שביעית אותו דבר, גם התורה אומרת. אני צריך את הפירות שביעית לאכול, לא להתאשר מהם, לא לסחורה. וגם צריך להספיק לבאר את הפירות האלה, פירות של שביעית, מתי שאותו סוג נגמר בשדה. למשל, אתרוגים נגמרים מהשדה בדרך כלל בחודש שבט, אז את האתרוגים אתה מבאר בחודש שבט. עכשיו, אם קנית עם האתרוגים בשר, אז את הבשר צריך גם לסיים לאכול עד חודש שבט. ואם בבשר הזה קנית דגים, אז גם את הדגים תצטרך לאכול עד חודש שבט. ואתה צריך לסיים לאכול את זה עד זמן הביור, או להפקיר את זה בכל אופן, עד בזמן הביור. עכשיו, חוששים שמי גדל איברים, אדרים, אדרים, ואז הוא יעבור על האיסורים האלה. זה בעצם ברייתא שבפורש כתוב בה, אפשר לחלל שביעית גם בדרך חילול. עכשיו, בברייתא הזאת עצמה מצאנו ויכוח בין רבי מאיר לבין חכמים, האם אני יכול לחלל שביעית ומעשר על בהמות חיים. על זה אמר רבא, כל המחלוקת בין רבי מאיר לבין חכמים, האם אפשר לפדות שביעית ומעשר על בהמות חיים או שאי אפשר, כל מה שרבי מאיר אומר, שאפשר לחלל שביעית, מעשר שני, על בהמה חיה ועוף חיים, זה בזכרים שאיתם עצמם אי אפשר לגדל הדרים, וחכמים בכל זאת אוסרים, כי חוששים שמה יבוא לחלל על נקבות. אבל לחלל שביעית או מעשר שני על נקבות עצמם, גם רבי מאיר מודה שאסור. דברי הכל, רק על שחוטים מתחללים ועל חיים אין מתחללים. למה אסור? גזרה שמה יגדל מהם הדרים. בכל אופן הבאנו פה ברייתא ראיה לרבי יוחנן שאפשר להעביר קדושה לדוגמה בשר שקדוש בקדושת שביעית, להעביר את הקדושה שלו לדגים גם על ידי חילול. אני יכול לומר שהדגים יקבלו את הקדושה של הבשר, ואני לא חייב לקנות עם הבשר דגים כדי להעביר את הקדושה של הבשר לדגים, כי כאן כתוב מפורש מתחללים. אבל דעתו של רבי אלעזר, שאפשר לפדות, אפשר להעביר קדושה של שביעית, רק על ידי מקח. במקרה של בשר, אם אני רוצה שהקדושה של הבשר תעבור לדגים, אני צריך לקנות את הדגים על ידי הבשר של השביעית, ואז הבשר יצא לחולין והדגים יתקדשו בקדושת שביעית. אמר רבי אשי, כל המחלוקת הזאת בין רבי אלעזר לבין רבי יוחנן, הוא כעת מביא את מה שהוא היה סבור בהתחלה לומר, אבל אנחנו כבר אמרנו מיד תוך כדי שהתחלנו את הדברים, את המסקנה בדבריו. מה שמובא שבע שורות לפני המשנה, מה שרבשי בסופו של דבר חזר בו. רבשי בסופו של דבר אמר, נחדד את זה שוב כדי שהדברים יהיו ברורים, בסופו של דבר רבשי המסקנה שלו היא, שאת הפירות שביעית עצמם, אם אני רוצה להעביר את הקדושה שלהם על בשר, זה רק על ידי שאני קונה את הבשר עם הפירות שביעית. זה לפי כל הדעות, גם לפי רבי אלעזר וגם לפי רבי יוחנן. כל הוויכוח של רבי אלעזר ורבי יוחנן זה על הבשר הזה שקיבל קדושת שביעית, איך אני מעביר את הקדושה שלו לדגים. לפי רבי אלעזר רק על ידי שאני קונה עם הבשר את הדגים, ולפי רבי יוחנן אני יכול לומר פשוט אני מעביר את הקדושה של הבשר לדגים על ידי חילול רגיל. כאן בהתחלה רבה שיהיה סבור לומר שהמחלוקת היא על הפירות שביעית עצמם, שרבי יוחנן סובר שאני יכול לקחת פרי שקדוש בקדושת שביעית ולומר אני מעביר את את הקדושה שלו לבשר, והבשר התקדש. ורבי אלעזר סובר שאי אפשר. ולפי זה, אם אתה מדבר על הבשר שהתקדש בקדושת שביעית, בוא, אפילו רבי אלעזר מודה שאני יכול לחלל אותו בדרך חילול, לומר, אני מעביר את הקדושה של הבשר לדגים. בסוף הגמרא, רבשי בעצמו חוזר בו, והוא סובר, כמו שאמרנו מיד בהתחלה, שכל המחלוקת זה על הבשר, איך מעבירים את הקדושה שלו לדגים. אבל על הפריות שביעית עצמם, ברור שהדרך היחידה להעביר את הקדושה שלהם לבשר, זה רק על ידי דרך מקח וממכר. אבל בהתחלה רבשי אמר שהמחלוקת זה בפרי ראשון. פרי ראשון הכוונה בפירות שביעית עצמם. אז יש ויכוח שרבי יוחנן אז הסבור שאפשר גם להעביר את הקדושה של הפירות שביעית אל הבשר לדוגמה, על ידי שאני אומר ומחלל, אני אומר הקדושה של הפירות שביעית יעברו לבשר. ואז הבשר, הפירות שביעית ודאי יישארו קדושים, אבל הבשר גם כן יהיה קדוש. אבל בפרי שני, כשהוא לדוגמה לוקח את הבשר ורוצה לחלל אותו על דגים, אז דברי הכל, רבי אלעזר גם מודה, בין בדרך מקח ובין בדרך חילול. לא רק על ידי דרך מקח, גם על ידי דרך חילול יהיה אפשר. דיינו, אני יכול אפילו לפי רבי אלעזר, בטח לפי רבי יוחנן לומר, אני מחלל את הבשר על הדגים, והדגים מתקדשים והבשר יוצא לחולין. עכשיו, חורה נשאלת השאלה, הרי כשהברייתא הביאה את דעתו של רבי אלעזר, הביאה ראיה מברייתא לדעתו של רבי אלעזר, מה הייתה כל הראיה? שראינו, לקח בדמי פירות שביעית בשר, לקח בדמי בשר דגים, לקח בדמי דגים יין, לקח בדמי יין שמן, הכל דיברו על לשון לקח, גם בפרי שני, אם מדברים פה על פרי שני, אז הבשר זה בעצם הפרי שני, כי הפירות עצמם זה הפרי הראשון, וגם כשהוא רוצה את הבשר לחלל על דגים, לא היה כתוב שם חילל, את הבשר על דגים, כתוב לקח בבשר דגים. אז אתה רואה שגם בפרי שני צריך לחלל רק על ידי לקיחה לפי רבי אלעזר. אז הוא מבאר, ועדי קטני לקח לקח, זה לאו דווקא, אלא איידי דתנא רישא לקח, תנינא מסייפא לקח. אחרי שברישא דיינו, כשדיברנו על הפירות שביעית עצמם, איך מעבירים את הקדושה שלהם לבשר, אז זה רק על ידי שהוא קונה עם הבשר, עם הפירות בשר, רק אז הקדושה עוברת לבשר, לכן שם היו צריכים לכתוב לקח, אז כבר כתוב על כל לקח. הגמרא מיד דוחה את האפשרות להסביר, שבזה נחלקו רבי אלעזר ורבי יוחנן, דיינו בפרי ראשון, ובפרי שני כולם מודים שאפשר אפילו לחלל. זה ברור שלפי רבי אלעזר אין שום סיכוי לחלל פירות שביעית, או דברים שקדושים בקדושת שביעית. אין מושג כזה לחלל, רק בדרך מקח. זה אנחנו נראה במסקנה. והגמרא מקשה. הייתי וירבינה לאותו רב אשי שהביא את הוויכוח הוא בפרי ראשון. הברייתא אומרת, מי שיש לו סלע של שביעית, הוא הלך ומחר פירות שביעית, וקיבל בתמורה סלע. עכשיו הסלע קדוש בקדושת שביעית. וביקש לקנות חלוק, ביקש לקח בסלע הזה, לקח בו חלוק. אני לא יכול לקנות בגד בכסף של קדושת שביעית, כי הרי הכסף של קדושת שביעית צריך לקנות בו דבר שיגמר בשנת שביעית, ובזמן הביור צריך להפקיר אותו, וגם אז אני צריך רק להשתמש בו בדברים שזה כמו אכילה, שתייה, שיחה, ולא לא דרך לבוש. אז בשביל שאני יוכל לקנות חלוק, אני צריך דבר ראשון לחלל את הכסף. איך אני אחלל את הכסף ויוציא אותו מקדושת שביעית לחולין? כיצד יעשה? אז יש עיצה טובה. ילך אצל חנווני הרגיל אצלו, ילך לאיזשהו בעל עסק שהוא קליינט קבוע שלו, של בעל העסק הזה. עכשיו, בעל העסק רוצה שהוא ימשיך לבוא לקנות אצלו. בפרט שבן אדם בא ואומר לו, אני עכשיו בא לקנות אצלך חלוק, נאמר. אז יש לבעל העסק עניין לעזור לו. וגם אם הוא לא בא לקנות אצלו דווקא את החלוק, הוא יודע שהוא ימשיך לבוא לקנות אצלו, הוא רוצה לעשות איתו יחסים טובים עם זה שבא לחלל את הכסף של השביעית, אז החנווני יעשה לו טובה. ואומר לו, זה שיש לו סלע של שביעית, אומר לחנווני, תן לי בקשה בסלע פירות. יש לי סלע, תן לי בקשה פירות, תמורת הסלע הזה. עכשיו, הסלע קדוש בקדושת שביעית. אני קונה עם זה פירות, אז הפירות מתקדשים בקדושת שביעית והסלע יוצא לחולין. ונותן לו, ואז יש לו סלע בקדוש בקדושת חולין, הסלע שלו חולין, והפירות קדושים בקדושת שביעית, וחוזר ואומר לו, עכשיו אומר לחנווני, הרי פירות הללו, שהם קדושים, קדושת שביעית, נתונים לך במתנה. קח את הפירות האלה. עכשיו יש לחנווני הזה פירות קדושים בקדושת שביעית. והחנווני הוא אומר לו, היי לך סלע זו במתנה. קח את הסלע הזאת שיצא לחולין. קח את זה במתנה. זאת אומרת, בעצם מה יוצא פה? החנווני באיזשהו מקום מפסיד. כי היה לו פה בעסק, היה לו פה פירות חולין. עכשיו הפירות האלה קדושים בקדושת שביעית, אבל הוא עשה טובה ללקוח הקבוע שלו, מה שנקרא קליינט. זאת אומרת, הקליינט הגיע, יש לי פה סלע של שביעית, אני קונה עם זה פירות, אז הסלע יוצא לחולין, הפירות מתקדשים, ואז אני מחזיר לו את הפירות, הוא נותן לי סלע מתנה, והסלע נשארת חולין, כי לא קיבלתי אותה בתמורה למשהו. היא סלע שנשארת חולין, ועם הסלע הזאת, עלה, ועלה לוקח בהן מה שירצה, יכול לקחת עם זה חלוק. עכשיו תגיד לי, סלע של שביעית יש לו? הסלע גדל? פעם אמרו שבאמריקה גדל כסף על העצים. אבל באמריקה אין קדושת שביעית. בארץ ישראל בטח לא גדל כסף על העצים. אז מאיפה יש פה סלע? זאת אומרת, מדברים פה על סלע שקנו איתו פירות שביעית. מה זה נקרא? פרי ראשון או פרי שני, לפי הלשון פה שהתרגלנו אליה? זה לא פרי ראשון, פרי ראשון זה פירות השביעית עצמם. זה פרי שני. איך, לפי הברייתא, הדרך היחידה לאדם שיש לו כסף, סלע של שביעית. איך הוא יכול עם הסלע הזה לקנות חלוק? יש לי בשבילו הצעה מאוד פשוטה. אם רבשי, לפי איך שאנחנו אומרים עכשיו, צודק, יש לי בשבילו הצעה מאוד פשוטה. הרי זה פרי שני, כמו שקוראים לזה, זה לא השביעית עצמם? תחלל את זה. פרי שני, כולם יודעים שאפשר דרך חילול. אז מה בעיה? יש לך סלע של שביעית, אתה רוצה לקנות עם זה חלוק? אין בעיה. יש לך פירות במקרר? תגיד שה... סלע הזה הקדושה שלא תעבור לפירות שיש לך במקרר שלך עצמך. או שתקנה מהחנווני פירות ותחלל אותם אצלך בבית. למה אתה צריך לעשות את זה דרך קניין? למה פרי שני הברייתא אומרת שהדרך היחידה להעביר את הקדושה מהכסף זה רק על ידי דרך מקח? חייב להיות שיש תנא שסובר שפרי שני אפשר להעביר את הקדושה ממנו רק דרך מקח ולא דרך חילול. וזה סותר את מה שרבשי כאן אמר, שבפרי שני כולם יודעים שאפשר גם דרך חילול. ואחד הפרי שני הוא וקטני דרך מקחין, דרך חילול לא. אלא אמר רבשי נכון, מה שאמרנו כל הזמן, שזה מה שבסוף רבשי סובר. כל המחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן זה רק בפרי שני. אין לפי רבי אלעזר מושג כזה, שבן אדם מחלל קדושת שביעית בחילול רגיל. רק על ידי מקח. לא משנה פרי ראשון, פרי עשירי. כל מי שסובר שיש דבר כזה דרך חילול, זה רק רבי יוחנן. ומתי? בפרי שני בלבד. אבל הפירות שביעית עצמם, הדרך היחידה להעביר את הקדושה מהם, זה רק, הדרך היחידה לקחת, לקדש משהו אחר איתם, זה רק על ידי מקח, בלבד. אין אף אחד שיסבור על ידי חילול. מחלוקת בפרי שני, אבל בפרי ראשון, דברי הכל, דרך מקח, אין דרך חילול, לא... כאן הגמרא מבררת מה שאמרנו קודם, ועדי קטני וברייתא שהבאנו איתה ראייה לרבי יוחנן, שכתוב שאחד שביעית ואחד מעשר שני מתחללים על בהמה, חיה ועוף, לפי רבי מאיר בן חיים בן שחוטים, לפי חכמים רק שחוטים, כתוב פה מתחללים, על מה? כתוב פה שביעית. אז אנחנו מיד הסברנו מה שהגמרא פה מיד אומרת במסקנה, אבל כן, שמדובר פה על דמי שביעית, מדברים פה באמת על הבשר, הבשר שהתקדש בקדושת שביעית, כי קנו אותו בפירות של שביעית, אם אני רוצה אותו לחלל, אני יכול לחלל אותו על בהמה, חיה ועוף, בין חיים, בין שחוטים לפי רבים וכו'. מדברים פה על הבשר שקדוש בקדושת שביעית, לא על הפירות שביעית בעצמם. אבל הגמרא פה בהתחלה מבינה ששביעית הכוונה על הפירות שביעית בעצמם, וכתוב, אחד שביעית ואחד מעשר שני מתחללים, אתה רואה שגם הפירות שביעית עצמם מתחללים, אומרת הגמרא, מהי שביעית? דמי שביעית, מדברים פה על הכסף של שביעית, או על בשר שקנו איתו פירות שביעית, ולא על השביעית עצמם, והגמרא מוכיחה את זה, חייב להיות שמדברים פה על דמי שביעית, אין שום אפשרות אחרת, לא יכול להיות שמדברים פה על השביעית בעצמה, די לא תימה אחי, אם לא תאמר שמדברים פה על פרי שני, על דמי שביעית, על הבשר בדוגמה שלנו, זאת אומרת שמדברים פה על הפירות שביעית בעצמם, הרי מדברים פה גם על מעשר, והרי מעשר, אתה גם תאמר שמדבר על מעשר ממש? מעשר שני אפשר לחלל אותו על בהמה חיה ועוף? והכתיב לעניין מעשר ונתת הכסף וצרת הכסף בידיך, במה אתה יכול לתת את המעשר שני דווקא? במטבע שיש עליו צורה, ולא בבהמה חיה ועוף. לא יכול להיות שאני מחלל מעשר שני, פירות של מעשר שני, על בהמה, על חיה, על עוף. אז יש כתוב שהמעשר מתחלל על בהמה חיה ועוף, אפילו שחוטים, שזה לפי כל הדעות אפשר לחלל, על בהמה חיה ועוף שחוטים. זה מדובר על דמי מעשר. היה לי פירות של מעשר שני, היה קשה לי לעלות אותם לירושלים, אמרתי, כמה זה שווה 10,000 דינרים, כמו שהבאנו בדוגמה, אין בעיה, אני מחלל את הקדושה של המעשר שני על הכסף הזה, עם הכסף הזה אני הולך לעשות סעודות בירושלים, כשאני מגיע לירושלים, אומרים לך, אתה יכול לקנות עם זה בהמה חיה ועוף, שחוטים, אם זה חיים, אז בזכרים יש ביקוח, לפי רבי מאיר אפשר, אבל בנקבות ודאי שאי אפשר, זה מה שהבא הייתה מדברת על דמי מעשרות, וגם על דמי שביעית, על דמי מעשר החינמי, אותו דבר גם בשביעית, כוונה לדמי שביעית, ובעצם או דמי שביעית, או בשר שקנו איתו פירות של שביעית, הכוונה בכל אופן בפרי שני, הכוונה פה לא בפירות שביעית בעצמם, כי באמת הפירות שביעית בעצמם, לפי דעתו של רבי אלעזר, אין שום דרך וצורה בעולם לפדות פירות שביעית בדרך חילול, רק על ידי מקח, על ידי שאני הולך וקונה את פירות השביעית, אז מה שנתתי בתמורה מתקדש בקדושת שביעית. אז הדרך היחידה לקדש עוד דבר בקדושת שביעית, אבל את הפרי השני, פרי השלישי וכולי, יש באמת דעה של רבי יוחנן שסובר שאפשר גם בדרך חילול. את הבשר עצמו למשל שקניתי איתו שביעית, האם אותו אני יכול לחלל על דגים, או שאני רק צריך, הדרך היחידה להעביר את הקדושה שלו על דגים זה על ידי קניין, לפי רבי יוחנן אפשר, ולפי רבי אלעזר גם בפרי שני אי אפשר להעביר את הקדושה על ידי חילול, רק על ידי מקח אפשר. ואם כן, אם נרצה לסכם בעצם את הדרך, איך מחללים פירות שביעית, נגיד את זה בקצרה, פירות שביעית בעצמם תמיד נשארים בקדושתם. כשאני מעביר קדושה מפירות שביעית לבשר, אז גם הפירות שביעית מתקדשים וגם הבשר מתקדש. אבל כשאני מחלל את הבשר על דגים, אז הקדושה של הבשר יורדת עוברת לדגים. אני מחלל עם הדגים יין, הקדושה עם הדגים עוברת ליין. עכשיו, תמיד בסופו של דבר מה שנשאר בקדושת שביעית זה הפרי של שביעית עצמו, והדבר האחרון שפדינו בו, שקנינו איתו, פירות שביעית. עכשיו יש ויכוח בין רבי אלעזר לבין רבי יוחנן, איך אפשר להעביר קדושה מפירות שביעית, ולפי המסקנה כל הוויכוח הוא דווקא על הדבר שנקנה בפירות שביעית. על הפירות שביעית עצמם, אף אחד לא מתווכח, כולם מודים, גם רבי יוחנן מודה שאפשר רק על ידי מקח. דיינו, כשאני מוכר את פירות השביעית בתמורת בשר, רק זה הדרך היחידה שהבשר מקבל קדושת שביעית. כל הוויכוח הוא האם אפשר להוריד את הקדושה של הבשר לדגים, גם על ידי חילול רגיל או רק על ידי מקח. לפי רבי אלעזר אפשר להוריד את הקדושה מהבשר אל הדגים רק על ידי קניין, שאני קונה דגים ואני משלם עם הבשר, אז הקדושה עוברת מהבשר לדגים, ולעומת זאת, לפי דעתו של רבי יוחנן, אני יכול בצורה הכי פשוטה לפתוח את המקפיא, לקחת דגים ולומר אני מחלל את הקדושה של הבשר אל הדגים, וכבר אז הקדושה של השביעית שהייתה בבשר עברה, והדגים הופכים להיות קדושים בקדושת שביעית, ועד כאן דף מ'.